פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט דרוש כפר. דותן, שלום.
שלום, שלומית. אנחנו היום מקליטים פרק מיוחד לתקופה שבה אנחנו נמצאים, והאתגר הגדול ביותר, לחנך במלחמה. לחנך במציאות כל כך קשה, כל כך כואבת. האם יש למחנכים תפקיד מיוחד? האם יש למחנכים תפקיד משמעותי? האם אנחנו מצליחים לשמור על משהו יציב עבור הנערות והנערים שלנו, שהמציאות אומרת אי יציבות, אי שפיות? האם כמחנכות ומחנכים אנחנו יכולים להתיימר לייצר אי של יציבות או אי של שפיות?
להיות איש של יציבות? זה מעניין, כי אני יותר ויותר מבינה שהציפייה הזו לרגע של יציבות, של שפיות, זה כבר קשה. כאילו אני אומרת לעצמי, אולי אנחנו צריכים כמחנכים להבין שהאתגר שלנו בתקופה הזאת, לעוד הרבה שנים, זה איתי מאז הקורונה, זה לחנך במציאות המשתנה. זה הדור הזה כנראה, מציאות שכל רגע משתנה לנו מול העיניים. אבל זה אתגר גדול כמחנכים להתמודד עם הדבר הזה. אני חושבת שזה מאוד מאוד מגביר כנות. וכן, בואו ננסה לאתגר את תפיסת חינוך דרך כפר בהתמודדות. עם שדה של מלחמה, עם מחנכים לחנך במלחמה. אתה יודע מה, נתחיל בשיר. שיר של אביחי הולנדר ואביבי לוי יפרח. שיר יום הולדת.
איך שרים ביום הולדת כשאתה עוד לא פה?
הוא שואל שם איך שרים ביום הולדת כשאתה עוד לא פה, ואין עוגה ואין שום ילד. יש נרות כל השנה, אבל למרות הכל, אני חוגגת, וכבר דיברתי גם עם אלוהים, לחצתי את היד וגם מבטיח שנתראה ביום מן הימים. שכל המלאכים שבגן עדן יודעים היום עושים לך כבוד, וכל החיוכים שלך בחדר גורמים לכל החברים לרקוד.
וואו, איך חוגגים יום הולדת למישהו שנולד, אבל הוא לא כאן כדי לחגוג איתנו?
איך מחנכים, כשאני יודעת שהתלמידים, הבוגרים שחינכתי, אתה יודע, אנחנו תמיד רגילים שהם מגיעים לבקר, ופתאום להבין שהם לא, לדבר על הכאב הזה, משפחה שכולה זה כאב מוכר, מחנכים שכולים, זה לפעמים אין לזה את הטייטל ואת ההגדרה ואת המקום.
אני רגע רוצה להישאר עם אביחי ועם אביב הלוי יפרח, ולומר שזאת היא בחירה. בחירה אמיצה, בחירה לא מובנת מאליה, לחגוג יום הולדת למישהו שלא כאן. אבל למרות הכל אני חוגגת, זה לא כזה טבעי, זה לא כזה ברור, ואני חושב שזה בעצם מביא אותנו להכיר בבחירה שלהם. אני לא הייתי רוצה לומר שזאת היא הבחירה נכונה לכולם, אין בחירה נכונה לכולם, אין דרך אחת להתמודד עם מציאות של שכול, אין דרך אחת מובהקת שכך נכון לנהוג במציאות כואבת וכאוטית. כן, צריך באמת להעמיד במבחן, האם התפיסה, אם יש תפיסת חינוך, או תפיסה שהיא סוג של מצע רעיוני, והיא מתיימרת להיות מצע רעיוני לחינוך ערכי וחוסן רגשי, איך היא באה לידי ביטוי במציאות כזאת, והאם היא רלוונטית, ואם לא, אז למה תפיסה?
אתה יודע, אפשר להשוות קצת את אנשי החינוך לטייסים, שהם נתקלים לרגע של ורטיגו, של יש פה בלבול עצום, אני אפילו לא יודעת שאני נמצאת באיזשהו רגע של בלבול, וחייבת עזרה, חייבת שמישהו יגיד לי, רגע שלומית, יש פה אירוע, את באירוע, ושייתן לי איזושהי מפה, איזשהם כיוונים כדי לדעת איך להתנהל. אנחנו שומעים את זה ממנהלות ומנהלים שרוצים את העזרה הזו, מאנשי חינוך. וזה הבקשה שלי סביב הפרק הזה.
אולי הבאת את הוורטיגו, שזה בעצם מצב למי שפחות בקי בעניין. זה אנחנו היום מכירים את זה כתופעה רפואית של חוסר איזון, סחרחורת, חוסר יציבות. והמינוח בקרב טייסים זה שהם לא יודעים איפה השמיים, איפה הארץ, ומתהפך להם, וחייב שיהיה אמון מלא בין הטייס לבין מגדל הפיקוח, שאנחנו מאותגרים כחברה במציאות הזאת, באמון בין אנשים. אנחנו מאותגרים מאוד מאוד בעניין הזה, שמישהו ממגדל הפיקוח אומר בכל בטוח וברור, אחי, אתה בוורטיגו, בוא נסתכל על לוח השעונים. אז זה דבר חשוב ומשמעותי, וכשאני מדבר על דרוש כפר שלם לגדל ילד, ועכשיו אנחנו המחנכות והמחנכים, אחרי השבעה באוקטובר, כל אחד מאיתנו פגש את הכאב בעוצמה אדירה, כולנו. הפכנו לאומה שקולה,
נכון, ב-6.29. אנחנו כאנשי חינוך ממשיכים כל הזמן לספוג את המכיוונים שונים.
אז אנחנו כאנשי חינוך, זה לא רק החוויה של שמחת תורה, השבעה באוקטובר, זה הילדים שלי במילואים,
זה פצועים שאנחנו
בת הזוג,
מכירים,
פצועים,
מפונים,
הרוגים, חטופים. המורים בצוות, חטופים, מורים חטופים, תלמידים שנפלו, בית ספר נופי הבשור, 11 נערים ונערות נרצחו,
הזקות שאנחנו מתמודדים איתם.
חטופים בצוות בית הספר. זאת מציאות. עכשיו, אוקיי, מה התפקיד שלי כמחנך? אז התגובה הראשונית היא, אני בוורטיגו, אני קורס לעצמי, אני מבחינה רגשית, איך אני יכול לראות עכשיו נער או נערה?
איך אני יכולה להוביל, להניג, לראות את האחרים, נכון?
את יודעת, נפגשנו גם מהצפון, מחנכות מהצפון, מפונות מהצפון, שישבנו איתם ביחד באחד מסמינרים שערכנו.
בדרך כבר.
כן, קראנו לזה משיב הרוח. אנחנו זיהינו את התפקיד של המחנכות והמחנכים להשיב את הרוח, להחזיק תקווה במציאות מייאשת. ואין לנו פריבילגיה כמחנכים, יש לנו רגעים של שבירה, יש לנו כאב, יש לנו ייאוש, אבל הכפר השלם שלנו חייב להחזיק תקווה, וגם אם אני המחנך הבדיד, הפרט, כרגע במצב של לא מסוגל לעמוד עם חוסן אל מול הנוער, אני צריך לראות מי
העמיתים
שלי, מי איתי בכפר השלם, מסוגל גם להחזיק תקווה עבורי, וגם להחזיק עבור הנערים והנערות. ולכן הוורטיגו הזה, זה מחזיר אותי. איך נראה מחנך בוורטיגו? איך זה נראה כרגע בשטח? זה נראה מישהו, לדוגמה, שהוא מתפרק, הוא עומד מול כיתה, והוא לא מצליח להחזיק את עצמו. הוא מפורק, הוא מיואש, הוא לא מאמין שיש תקווה. מצד שני, בצד השני, מי שלא חווה את המציאות, הכל סבבה, תאמינו,
נמשיך ללמד
יהיה
כרגיל.
בסדר, נמשיך כרגיל, אין פה, אין מה לדאוג, הכל, הוא גם בוורטיגו. בקצוות זה הוורטיגו, מי שמבין שהמציאות מורכבת, איתו אנחנו יכולים לעבוד. ואנחנו צריכים להכיל את המורכבות. כדי לייצר יציבות, אי של יציבות, אני חייב אחד את האיש, את המבוגר המשמעותי שאני יכול להישען עליו, ואני צריך את החוויה של הקהילה שלי, שהיא קהילה שמתמודדת. בשבעה לאוקטובר, בן דודתי, משה אוחיון, יצא להגן על הבית, יחד עם בנו אליעד. הם מאופקים, הם הבינו שיש יריות, לא דמיינו כנראה את גודל הקטסטרופה, כאב, חושך על פני התהום, אי אפשר היה לדמיין. לצערי הרב, הם מצאו את מותם בהגנה על תושבי אופקים. איזה ביטוי נוראי מצאו את מותם, הם נרצחו, הם נפלו מות גיבורים בקרב. כל הטרמינולוגיה שאנחנו מכירים מתגמדת לעומת המציאות הכל כך לא מוגדרת וכאוטית שחווינו. ואני רוצה דווקא לדבר על איזושהי סיטואציה, על הימים ההם, שבין הרגע שהבנו, שלקח קצת זמן עד שהבנו שאינם בין החיים, הרגעים האלה שלנו כמשפחה, להריץ תמונות ברשת, אולי הם נחטפו. הייתה לנו איזו תקווה שאולי חטפו אותם. איזו תקווה זויה. איזו תקווה מטורפת. ולעבור על סרטונים כדי לראות אם אנחנו מזהים תמונה.
זה בעצם שעות, ימים שאין לך מושג
בניגוד, מה קורה איתם. בניגוד לכל ההנחיות, כי זה משחית את הנפש, ואתה אומר, מה, ברור, הנפש מושחתת כבר, המציאות השחית את הנפש. אתה נאחז בשבב של תקווה, והייתי בבית באופקים, עם שרית, שרית היא אשתו של משה, אמא של אליעד, וברגעים האלה שאנחנו יודעים שאינם בין החיים, אבל הם עדיין לא זוהו ושוחררו לקבורה, והגיע איזשהו שוטר, דפק בדלת, עמד בפתח של הדלת, והוא היה מאוד מאוד נבוך, ושרית נקשה אליו, ושאלה כן, והוא אמר, את שרית? היא אומרת לו, כן, באתי לבקש סליחה, אמרת לי, סליחה על מה? והוא דיבר שמה ודיבר על כמה קשה היה לו לשמוע, והוא היה שם, והוא גם נלחם, והוא גם, הוא אמר גם שכמה היה קשה לו, וזה התפקיד שלנו, וזה לא היה צריך להיות הם. והוא אומר ככה ממש, הוא מבקש את סליחתה, והיא אומרת לו, פה לא מתנצלים על זה שחיים. כמה שקשה לי, כמה שקשה לנו, בבקשה, אל תתנצל על זה שאתה בחיים.
הוא רגיש אשמה גדולה.
כן, יש את המושג הזה, אשמת הניצולים. זה קרה לנו עם הרבה בני נוער, בעבודה שלהם עם נוער בסיכון. הם האשימו את עצמם שההורים מתגרשים. זה קל. כאילו, זה בכלל לא קל. אבל במציאות הכאוטית שחווינו, זה כאילו נראה כבר די פשוט. אבל אני לא רוצה להתמקד בסיפור הזה שאשמת הניצולים, כי מה שקרה שם, זה ברגע אחד, שרית קצת דמעה, בצורה הכי מתבקשת, והוא אומר, אותו שוטר אומר לה, צריכה לבכות בראש מורם. לבכות בראש מורם, והיא מסתכלת עליי ואומרת, גם איך לבכות, כאילו, בראש מורם. גם איך לבכות אומרים לי, בחמלה, בהבנה, בכאב, משהו כזה ש...
זה שיח אמיתי.
אמיתי מאוד. ואז הוא אומר לה, אבל את צריכה לדעת שזו זכות גדולה. הבן שלך... ובעלך מתו על קידוש השם, אין דבר גדול בעולם מלמות על קידוש השם. והיא הסתכלה עליו ואמרה לו, זה באמת דבר מאוד מאוד גדול למות למען הערכים שאתה מאמין בהם, אבל הדבר הכי גדול בעולם זה לחיות למען הערכים שאתה מאמין. לחיות על קידוש השם זה הרבה יותר משמעותי. זה לא מקטין, זה לא מפחית במאומה. את הגדולה, את הגבורה, את המסירות נפש של משה ואליעד, ושל רבים רבות, טובות וטובים, שעשו מעשים הירואיים, שאחר כך רק אנחנו נחשפנו, אחרי השבעה באוקטובר התחלנו להיחשף לפנים, שמות, ובעיקר במצבות, לצערנו הרב. ואנחנו עוד צריכים לגלות עוד סיפורים שעוד נכיר בהמשך, ואני... מרגיש שהרוח של הדברים של שרית זה סוג של אמירה לנו, אנשי החינוך. יש חיילים ויש קצינים ויש מפקדים ויש שוטרים ויש אנשי כוחות הביטחון. הם צריכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, מה שהם מאומנים, מה שהם לומדים. אנחנו צריכים לחנך על קדושת החיים, לחיות למען הערכים שאנחנו מאמינים, אנחנו באיזשהו מקום אמורים להחזיק את החוסן הלאומי, ואז, מה זה אומר עכשיו? איך זה נראה? אני עכשיו המחנך שבא לכיתה, מה אני אמור לעשות עם לחיות על קידוש השם במושגים של מי שמאמין בקידוש השם, אבל לחיות חיים של משמעות, למושגים של מי שמאמין ובוחר לחיות חיים ערכיים, ואיך זה בא לידי ביטוי? איך אנחנו אמורים לעשות את הדבר הזה כשאנחנו כואבים? זה משהו שאני מרגיש שגם הקורונה וגם המלחמה שהייתה רחוק באוקראינה, היו איזה סוג של אימון קטן עבורנו.
מלחמת רוסיה ואוקראינה, שעדיין ממשיכה לה.
זה היה סוג של אימון, אז כשאנחנו רצינו להעביר את התמצית של דרך כפר, דיברנו על נשמה. רצינו שכל נער ונערה יחוו את הראשי תיבות של נשמה, ואנחנו, התפקיד שלנו כמחנכים ומחנכות, להיות שחקני נשמה. דיברנו על נראות, שייכות, משמעות, והכרה והוקרה.
ראשי תיבות.
אופס. יש דברים שגם המלחמה לא מורידה.
לא מצליחה לערער בך. ההתמכרות לראשי תיבות. אז נראות.
הנראות הזאת היא שאני רוצה שכל נער ונערה יחוו שרואים אותם, גם במציאות הזאת.
וגם כל מחנך ומחנכת, כל מנהלת.
כל אדם. כל אדם צריך להרגיש שרואים אותו, שהוא לא שקוף. בעיקר במצבי משבר, כל אדם צריך להרגיש שייך. צריך לעבוד איתו על תחושת השייכות, אתה לא לבד להתמודד עם הכאב הזה. כל אחד צריך לחוות משמעות. והסיפור הזה של שייכות ומשמעות, אנחנו דיברנו עליו, ברגע שאני מביא לידי ביטוי את היתרון היחסי שלי למרחב המשותף, אני מרגיש שייך. יש משהו שאנחנו אומרים אותו בתיקון עולם, אבל הוא הכי הכי דרמטי וקריטי בתקופה של מציאות משברית. הדבר הכי גדול שאפשר לתת לבן אדם, זה את האפשרות לתת. ככל שאני אהיה במציאות משברית, אני צריך לעבור כמה שיותר לדוינג למען הזולת. זה לא להזניח את הביינג, זה לא, לא לפגוש את עצמי ולא להיות באיזה עיבוד רגשי. אבל הרגעים הדרמטיים האלה, שאני במקום בטלה, במקום כאוס, במקום לשבת במיטה, לחסות את הראש בשמיכה ולהתפלל שהיום הזה ייגמר ועוד כמה דברים ייגמרו, אני צריך איכשהו לאיזה מנוע שיניע אותי.
חוסן שנבנע מתוך עשייה.
מתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר.
זה היה באמת לפני 7 באוקטובר, במלחמה שפרצה בין רוסיה לאוקראינה, יוצאנו משלחת של דרך כפר, משלחת שהייתה מורכבת ממורים ומורות ומבוגרים של מכינות של דרך כפר. יוצאנו את המשלחת הזו לגבול פולין-אוקראינה. זכינו שהיו לנו במשלחת גם דוברי שפה של רוסית, שזה נכס מאוד משמעותי במשלחות האלה, ועובדים סוציאליים. ועלינו על מטוס, ביקשו מאיתנו לרדת מהמטוס, ופשוט הייתה תקלה. ופתאום מצאנו את עצמנו בשדה התעופה, בלי מזוודות, לא יודעים מה הולך לקרות עוד לפני שהמרנו, ידענו כל חברי המשלחת שאנחנו רוצים להגיע ליעד ולמשימה, וכבר היו לנו משמרות בגבול שם, והחוויה הזו של רגע אחת להיות בלי מזוודות. ואז להגיע, הרגשנו סוג של פליטים בעצמנו, פתאום מה זה הדבר הזה, שאתה בלי המוכר שלך, אבל ממש בקטנה לעומת הפליטים והפליטות שהגיעו במעבר הגבול מאוקראינה לפולין, והיו שם רגעים שלמדנו מאוד מאוד חזק על תיקון עולם ועל נתינה כמשהו חזק. את חושבת שלך היה שם מקרה גם עם מזוודות.
אני קודם כל רוצה לומר בזהירות שכל החוויות שאנחנו חווים, אנחנו חווינו, זה חוויות סמליות. יש במלחמה הזאת חטופות וחטופים שהם לא רק בלי מזוודות, יש משפחות שכולות. וכן, משהו מהחוויה הזאת, אני רוצה שנלמד מהחוויה הזאת, אבל גם נשים אותה בפרופורציות הנכונות. אני חושב שאחד הרגעים הכי חזקים שהיו עבורי, שפתאום תפיסת החינוך באה לידי ביטוי ברגע הזה, היו הרבה הרבה מחנות, אוהלים, את זוכרת, היו שם הרבה אוהלים, וכל המתנדבים עם הווסטים הצהובים, שם על גבול אוקראינה-פולין, פשימש, שם באזור הזה, ובין מעבר הגבול עד לאוהלים יש 300-400 מטר. ואני זוכר את אותה אישה מבוגרת עם שתי מזוודות, שהיא גוררת אותם תיק על הגב ועוד תיק צד ועוד שקית ניילון, והיא עוברת את הגבול, וזה שטח קרח כזה קצת, עד שהיא עוברת את זה, כי אסור לכל המתנדבים להגיע, ויש איזה קו שמתנדבים יכולים להגיע אליו. ואני רואה 4 מתנדבים עם וסטים צהובים רצים לקראתה, וזה לוקח את המזוודה הזאת, וזה לוקח את המזוודה הזאת, וזה לוקח את השקית, וזה לוקח את התיק, ו... כולם במאור פנים, מחבקים, אוהבים, לוקחים את התיקים לכיוון האוהל, אליו היא אמורה להגיע.
לנוח רגע.
ואז אני מביט בה, אישה שעברה מאות או עשרות קילומטרים והיה לה כוח, קורסת על האספלט ובוכה. כל הכוונות הטובות השאירו אותה חסרת אונים, ואם היו נותנים לה עוד קצת ללכת את ה-300 מטר האלה, ולהתפרק במקום ששומר על כבודה, הרי אנשים, את זוכרת איך הם הגיעו מטופחות, אנחנו ראינו את זה והיינו בשוק, זאת עברה נדודים של עשרות או מאות קילומטרים, ותראי איך לפני שהיא הגיעה, התאפרה במעבר גבול, בשירותים שם.
ופשוט, השמירה על הצלם,
איך אני נראית.
נכון.
והכוונות הטובות של כל המתנדבים, היו שם נגדה, לא פעלו לטובתה. אנחנו בהכנה שלנו, על בסיס התפיסה, אמרנו לצוות שלנו לעולם להשאיר תיק אחד לפחות לאדם, שהוא ידע, אני במסוגלות, אני יכול עדיין להחזיק. ואני חושב שהדבר הזה הוא דרמטי. כשהתחילו הדיבורים על האם נפתור את נערי העוטף מבגרות, האם את נופי הבשור נפתור אותם, תלמידי נופי הבשור, אחרי השנה שהם עברו, איזה תקופה זאת, למה שיעשו בגרות? וזה מבחינתי, בדרך כלל אני לא מהחסידים, את מכירה, אני לא מהחסידים של הבגרות, היא משימה מסדרת, טובה מאוד, אבל היא משנית לתהליך החינוכי. ופתאום הרגשתי שאני צריך לעמוד על רגליים אחוריות, לא, דווקא הנוער של העוטף.
זו משימת השפיות.
הם צריכים לעשות בגרות, זה התיק שהם צריכים להחזיק ביד. הם צריכים להחזיק תיק אחד. הבגרות הזאת צריכה להיות מותאמת. אי אפשר, צריך לעשות התאמות, ואני לא מדבר על הקלות, שפה היא משמעותית. אני מדבר על התאמות, כי אם אני עושה הקלות, אני גם עוזר להם לפגוע בדימוי עצמי, לעורר רחמים, היי, אני מהעוטף, תרחם עליי, תעשה לי מערוף. לא, לא. אתה מהעוטף, נתאים את הדרישות, כי אתה ראוי ואתה מסוגל לעמוד בדרישות האלה. אז מהדבר הזה שהתאמנו באוקראינה, אנחנו הבאנו את זה מיד לחוויה שלנו פה. הייתה לנו הזכות ללמוד עם השמיניסטים של נופי הבשור, את הפרקים של יוסף לבגרות בתנך. ודווקא את הסיפור של יוסף, יוסף בבור והאחים יושבים לאכול לחם, דרך למידה משמעותית אפשר לבטא את הרגשות, את המחשבות, מה אנחנו חושבים ביחס למציאות. אפשר לכתוב רפלקציה, וכן לעבור בגרות, להתמודד עם הבגרות הזאת. וגם חבר'ה שאיבדו חברה מהשכבה, שהמחנכת שלהם הייתה בשבי, הם כמו ילדים נורמליים. את זוכרת מה כתבה לנו אחת הבנות שם? הרבה כתבו לנו בסוף כמה מכתבים.
היה בעיקר, אני חושבת, ואת האמירה הזו של תודה, שאפשרתם לנו ללמוד נורמלי, לחזור להיות כיתה, לחוות את חוויה הזו, לכתוב פתאום, זה היה המסר העיקרי.
תודה שהזכרתם לנו שאנחנו תלמידים רגילים, והם מאוד מיוחדים, אבל הכמיהה הזאת היא להיות נורמטיבי במציאות כאוטית, היא משהו מאוד משמעותי.
נכון, אתה יודע שעבודה עם מתבגרים לדעתי היא תמיד מזכירה את זה, יש כוח בהתבגרות, אני מרגישה שהרבה פעמים נכנסים למין תפקיד בתוך אירוע קשה כל כך, שהם בוחנים בעצמם איך אנחנו אמורים להגיב, ומשהו בכוח נאורים הוא מאוד מאוד חי, בכלל המילה חינוך יש בה את האותיות של חי, יכול להיות שבתוך אי השפיות שאנחנו נמצאים, המקום שלנו כאנשי חינוך זה רגע, לדבוק בכוח הנאורים שהם משקפים לנו ומחזיקים עבורנו.
כן.
אתה זוכר את מסיבת הסיום של החבר'ה של נופי הבשור?
אז זהו, כשקיבלנו את ההזמנה למסיבת סיום של נופי הבשור, שאלנו את עצמנו איזה סוג של מסיבה זאת תהיה. איזה מסיבה תהיה סוף י' ב'?
כל כך הרבה אבלים, כל כך הרבה סימני שאלה על רבים מהם, להורים שלהם, לצוותים.
והגענו לשם, וראינו שהם לבושים, לבושות לנשף.
מה שהם דמיינו כל החיים, שככה תראה מסיבת כן, הסיום.
כן, זה לא היה מופע זיכרון, אבל זה היה גם זיכרון. הם הצליחו לשלב בדרך מעוררת השראה ומפעימה, מפעימה את קצב פעימות הלב, ומעוררת השתאות בכובד ראש, בלפנות מקום, להזמין את מור מאיר, חברת השכבה שלהם, להיות איתם, בכניסה, להזמין את כל
מור מאיר שבעצם נרצחה, כן. 7 באוקטובר, בת השכבה.
ואחד מרגעי השיא של המסיבה, זה היה שיש את ריקוד הסיום של השכבה. ומסתבר שמור מאיר הקליטה עם יואל, חבר שלה לשכבה, איזשהו ריקוד טיק טוק כזה, בצחוקים וזה, ואומרת לו, תאר לך שזה יהיה ריקוד סיום במסיבת הסיום שלנו. פתאום הם עולים על הבמה, ואנחנו רואים ברקע את הסרטון הטיק טוק של מור מאיר ויואל רוקדים, ומעל 120 נערות ונערים, דור התקומה של הארץ הזאת, יפות ויפים, רוקדים את הריקוד הזה. אני חיפשתי בקהל לראות אם המשפחה של מור נמצאת, איך הם מגיבים לזה? אני כאילו בבלבלות, מה זה? זה...
אמא שלה אחותה.
כן, עין במר בוכה ולב שמח, אחד הפיוטים, זאת החוויה, אני כאילו מרגיש שם את הדבר הזה, ולימים קורה את מה שאחותה כותבת, כמה הדבר הזה הנחיח את מור באירוע, ואני מסתכל על זה ואומר, מה אנחנו יכולים לקחת מהחברה האלה, מה הם עוד יכולים ללמד אותנו? והכי הכי מתבקש בעיניי זה לרקוד עם הכאב, לא להתעלם מהכאב. ריקוד זה דרך לביטוי רגשות חזקים. זה נכון שבדרך כלל ריקוד בא לנו עם עניין של רגשות של שמחה, אבל ריקוד זה דרך לבטא רגש, ואפשר גם לבטא רגש מורכב בריקוד. ולרקוד עם הכאב, אנחנו ממשיכים, אומרים לנו החבר'ה, אנחנו דור התקומה של הארץ הנפלאה שלנו, ואנחנו כואבים ושמחים. זה שני ערוצים, זה לא במקום. את יודעת, יש איזה משהו, הבן שלי, כשהוא היה בכיתה ג' אני חושב, היו לו בעיות התנהגות, ונדרשנו ללכת לאיזשהו טיפול אצל פסיכולוג. והבעיות התנהגות, הם באו לידי ביטוי בהרבה התפרצויות אלימות, כלפי חברים לכיתה, לפעמים בעוד כל מיני מרחבים. והגענו לאחד הטיפולים, ואני הייתי איתו בתוך החדר הטיפולים, והפסיכולוג שישב שואל אותו, תגיד, למה אתה כועס? הבן שלי מתבונן עליו ואומר לו, אתה פסיכולוג, לא? אז הוא אומר, כן, אז אתה אמור לדעת שאני לא כועס. מסתכל עליו הפסיכולוג ושואל, אז מה אתה כן? הוא אמר לו, אני עצוב. והילדים, אם הם רואים מישהו עצוב, הם יכולים לפגוע בו. אז אני הופך את העצב לכעס כדי שהם לא יפגעו בי.
אוץ'.
מעבר לחוויה שלי כאבא להיות ברגע הזה ולגלות שהילד שלך עצוב, זה כאילו העדפתי לראות את הילד שלי כועס, כי זה יותר קל לי להתמודד עם זה. ואני חושב שמאז השבעה באוקטובר, העצב גובר פה, והעצב הזה מתורגם לכעס נוראי. ואנחנו חברה שכולה, כאובה וכועסת. ואם הייתי רוצה לבוא לאנשי ונשות חינוך כמנהיגים, כחינוך מוביל חברה, הייתי מבקש, בואו קודם כל אנחנו נהיה קשובים לכאב, נבין שהכאב הזה הוא ביטוי של עצב, וכשאנחנו מבינים שמי שעומד מולי הוא כואב, אז זה רותם אותי לסייע. אם עומד מולי מישהו כועס, זה מכעיס אותי, ואז זה כעס על כעס וחרבו דרבו, ואין לנו איך להתקדם. ומרגיש לי שמה שהחבר'ה מנופי הבשור לימדו אותנו, זה איזה משהו שאנחנו, המחנכות והמחנכים, צריכים להוביל פה קו שפוי, שהוא קשוב, קשוב לכאב, מבין שהמציאות עצובה, צריך לצד הכאב, לרקוד, להתקדם, להחזיק תקווה.
לחיות עם הכאב, לחנך עם הכאב.
לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים, להיצמד אל החיים חזק, לא לבטל, להאמין בכל הלב שיהיה אותו.
ואולי לנתב, התחלתי עם שרית ומשה ואליעד, שני דברים, כאילו, אמיתי, אח של אליעד, שהוא גם יצא באופקים לחלץ, והוא חילץ הרבה פצועים, הוא התחתן בשנה הזאת, בשנה הכואבת הזאת. עכשיו אליעד, שירה, יאיר, אורי ואמיתי, כולם מתנדבים בעמותות של קו לחיים, כל העמותות של נערים, אצלנו במשפחה זה בכלל לא נדיר לראות אנשים עם צרכים מיוחדים בשמחות. זה חלק מהנוף המשפחתי, כי בכל אירוע, גם בשמחת תורה, הם ערכו מעל 30 נערים ונערות עם החונכים שלהם.
באותה... שהיו בבית בזמן, כן, בשמחת תורה, כן, בזמן...
כן. מה אני עושה עם העצב? אם אני מנווט את העצב לכעס או לתקווה ולבניין? בשמחת תורה, תשפ"ה, שנה אחרי, בוואטסאפ המשפחתי אנחנו מקבלים תמונה של אותם נערים ונערות עם צרכים מיוחדים, עם החונכים שלהם, שהיו באופקים שנה קודם. הם הוזמנו שוב להיות בשמחת תורה באופקים לחוויה מתקנת. את העצב ואת הכאב ניתבו לבניין ולתקווה. בחתונה של אמיתי היו הרבה הרבה ילדים ש... נערים, כבר אנשים עם צרכים מיוחדים, שהם היו שם באירוע.
אנשים עם מוגבלויות, כן, פיזיות גם.
כן, עם כיסאות גלגלים ברחבת הריקודים, ואז באים החבר'ה הג'אברים האלה, מרימים אותם על הכתפיים ורוקדים. עכשיו, זה סוריאליסטי לגמרי, את רואה כאילו מראות ש... ופתאום אחד מהחבר'ה שהרימו אותו על הכתפיים, מפרק משהו ומתחיל לנפנף. אני מסתכל, אני לא מאמין למה שאני רואה. כאילו אולי זה אפילו לא מותאם, זה מרוב שכאילו רק קשה לדמיין. הוא מחזיק את הפרוטזה של הרגל שלו ומנפנף בה, כאילו זה איזה דגל של שמחת תורה. ואני מסתכל על זה, בוכה, מתגעגע למשה, רוצה להיות איתו, ואיך הוא לא שמח איתנו, אבל נשאב לריקודים ושמח ושר ורוקד, ואומר בדיוק, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב.
ונזכרתי שבדיוק, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב שאני שלמה, לא חסר בי דבר.
החבר'ה האלה רוקדים עם החסרונות שלהם במרחב בטוח. זה מי שאני. אני קטוע רגל, אבל אדם שלם. אני אדם שמח. והשמחה שם, המעגל הזה, אפשר לכל אחד להיות כמו שהוא, עם
השונות. מנורת החסרונות.
עם השונות, עם הייחוד שלו. ואם יש משהו שאני מאחל ומייחל, שהחברה שלנו תדע, זה להיות מרחב בטוח, וזה התפקיד שלנו, מחנכות ומחנכים. התפקיד שלנו זה לייצר מרחב בטוח, שכל אחד יוכל לרקוד כמו שהוא, ולא יגידו לו איך נכון לרקוד, ומהו האדם השלם, גם אם הוא קטוע רגל, קטוע יד, לכולנו יש חסרונות, לכולנו יש פגמים, לכולנו יש יתרונות.
נכון, חלק שקופים וחלק רואים.
ולא על כולם רואים. אז,
נכון.
אז אני מרגיש שלמדתי הרבה בשנה הזאת, באופן אישי היה לי מאוד קשה לקום מהאבל, מהשכול, מהאובדן, ודווקא העשייה החזירה לי את המשמעות, ואת המתנה הזאת שקיבלתי, שהייתה לי את האפשרות לתת, אני רוצה שאנחנו, מחנכים ומחנכות, ניתן לאנשי הצוות שלנו, ושהם
יעבירו את זה הלאה. זו הזדמנות להודות לאנשי החינוך, לנשות החינוך, שבאמת עושים כל רגע עבודה כל כך כל כך משמעותית בזמן המלחמה הזאת. אז תודה לכם.
אין עליהם, באמת. הם פזורים בכל הארץ. ואנחנו פוגשים באמת מסירות נפש על חינוך של החברה הישראלית כולה.
ורקמה אנושית באמת באמת גדולה.
אז אני רוצה להודות לך שלומית. רוצה להודות לכם מאזינים שבחרתם להקשיב. תודה על ההזדמנות, ושבאמת נדע ימים טובים.
בחמלה ובחסד. תודה רבה.
תודה לכם.
דרוש כפר, בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.